שלום גבירותיי ורבותיי, אתם בערוץ טוב, כלומר, אתם לא בערוץ, אתם צופים בערוץ טוב וברוכים וברוכים הבאים על שום כך, ואני מזמין אתכם לצפות בנו או דרך היוטיוב, או דרך האתר שלנו, לחצו על כפתור, תהיו מנויים אצלנו, ואנחנו מודים לכם על כך. זהו. אורחי, אורחנו, הרב אורי שרקי, שלום לך.
שלום וברכה, איזה יופי שנפגשים שוב.
מודה באשמה. שמע, אני רוצה לחלק את דברינו, הבה נכנה זאת לשתיים. קצת או הרבה, ככל שנספיק, נשוחח על חג השבועות. קצת או הרבה, נשוחח על פרשת השבוע. בסדר? אז אני רוצה להתחיל עם שבועות, ואני רוצה להתחיל עם המעמד המכונן, מעמד הר סיני, המעמד הזה שבו גם ניתן את התורה וגם העם מתכונן לו, ואחר כך הוא נופל והמשברים הידועים. טוב, אני רוצה להתחיל בשאלה שאגב, אני מודה באשמה, מגיעה אליי דרך יהודי שאפילו התנצר, ואף פעם לא התנצר באמת לדעתי, וזה לא פחות ולא יותר היינריך היינה. הוא הכל פנים שואל את השאלה, למה הקדוש ברוך הוא, שהייתה לו תורה מצוינת, ככה היינריך היינה, ואין ספק שהיא מצוינת, שוב, הוא היה צריך לעשות מופע, מופע אורקולי, כלומר ניצוצות ורעש ומאומה ואדמה רועדת ורעש ורעמים וברקים, למה? התורה הייתה מצוינת מצד עצמה, לא כן?
אכן כן, וכך באמת אומר רב יהודה הלוי, שמעמד הר סיני, עיקר העניין שלו זה הקול שהעם שמע, ההתגלות, וכל העניינים האורקוליים דווקא באים להראות את הניגוד בין הופעה ניסית לבין נבואה מדוברת. אני חושב שהרי, מה מסביר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי? שהעם לא רצה להאמין לניסים. ניסים לא שכנעו אותו, אמרו זה טריקים, זה כישוף, זה להטוטים, כל מה שאתה רוצה. ולכן היה צריך להוציא מן העם את המחשבה הזאת, ולעשות דווקא בהתחלה ניסים, מופע או קולי, באופן שהעם אומר, מה עוד פעם? ואז הוא שומע את הדיבור ומבין את ההבדל. זאת אומרת, המופע האורקולי הוא כקונטרסט להתגלות. איננו ההתגלות בעצמה. ולכן במובן הזה היינריך היינה בהחלט צודק, וגם הקדוש ברוך הוא מאוד צודק, שהוא רצה להראות מהו ההבדל בין דיבור לבין תמונות, רושם, אפקטים וכדומה.
בוא ניקח... בבקשה.
חשבת שתהיה תשובה כזאת?
אני לא שומע אותך, אורי, מה שאלת?
חשבת שתהיה תשובה
לא,
כזאת?
לא, מודה באשמה, בכלל לא. אבל
ההוכחה שהיינריך היינה לא התנצר, זה שהוא כתב שיר על הצ'ולנט. וזה מראה שהאדם היה קשור במעמקי הקיבה שלו ליהדותו.
אני רק רוצה לספר לך שהיה עוד משהו שאפשר להצביע עליו. חוץ מאהבתו את היהדות ומלחמתו בפרשת דמשק, כלומר, עלילת הדם של דמשק, הוא היה איש שהציל את היהודים בדמשק. חוץ מזה, בצוואתו הוא ביקש לקבור אותו בקבר יהודי. אז אני חושב ש... אגב, לא עמדו בזה. הוא לא קבור בקבר יהודי. תשמע, אני רוצה ללכת לאחד המדרשים הכי מפורסמים, וזה המדרש של כפר... קפה עליהם הר כגיגית. כלומר, הקדוש ברוך הוא שכר בתורה בכל העולם כולו, כולם לא רצו מהטעמים הידועים, ואז כבר לא הייתה לו ברירה, קפה עליהם הר כגיגית. אמר, אני נותן להם את התורה, יקחו טוב, לא, אני גומר להם את הצורה. ויש לי כמה שאלות על המדרש הזה. מה המדרש הזה רוצה בעצם? כלומר, להגיד שהתורה שקיבלנו אותה הייתה ברירת מחדל מבחינתו של הקדוש ברוך הוא, כי זה מה שיוצא מהמדרש. חוץ מזה, לשם מה הוא רצה לכפות עליהם? וכי אם היו מקבלים את התורה בכפייה, היה לזה איזשהו ערך? אורי.
טוב, אתה בעצם שואל שתי שאלות. לגבי זה שהקדוש ברוך הוא הסתובב בכל העולם והציע את התורה, אחד האופנים המיוחדים להבין לזה זה חוש הומור של היהודים. כלומר, היהודים אומרים, תשמע, לא הייתה לקדוש ברוך הוא ברירה אלא לבחור בנו. וזה בעצם ביטוי של ענווה. כלומר, שריבונו של עולם, בסופו של דבר, לא בגלל מעלתנו, אלא בגלל שפלותנו קיבל אותנו. אתה מכיר את הסיפור על האדמו"ר, שבאה אליו איזו אישה, מסכנה, זקנה, מכוערת, ענייה, והיא אומרת לו, אני אלמנה והכל רע לי, מה אני אעשה? ואז האדמור אומר, תשמעי, גם אני אלמן, בואי נתחתן, וזה יפתור לך את הבעיה. ואמרו החסידים שמה שהיה גדול במעשה של הרבה, זה לא שהוא עשה מעשה חסד גדול, אלא שבזה הוא התדמה לקדוש ברוך הוא שבחר בעם ישראל בהר סיני. אז אתה מבין, שוב אנחנו רואים פה את החוש הומור. עכשיו לגבי הכפייה, יש כאן במידה מסוימת חוש הומור של המהר"ל מפראג. המהר"ל מפראג אומר, מדוע לא צוין בתורה שחג השבועות בא על מתן תורה? והוא אומר, כי אין מה לחגוג מכפייה. דבר שבא עליך בכפייה, גם אם אתה יודע שהוא טוב, אתה לא יכול לעשות מזה חגיגה. לכן התורה העלימה את הנקודה הזאת. עכשיו, לגבי עצם הרעיון המטאפיזי שמסתתר מאחורי זה, הוא אומר שהתורה היא כפויה בגלל שהיא עצמותית לנו. כמו שהחיים שלי כפויים עליי, הזהות שלי כפויה עליי, אז גם התורה כפויה על נשמת ישראל. זה במובן המטאפיזי, האונתולוגי, אם תרצה.
ואני מודיע לך שגם את שתי התשובות האחרונות לא צפיתי, בסדר? אוקיי? תשמע, אני רוצה לעבור לאחד המדרשים בעיניי המופלאים ביותר בספרות התלמודית, או בספרות הנלווית התלמודית, לעבוד הרבי נתן, ושם מופיע כתב חידה לכל דבר ועניין, שלושה דברים שעשה משה מדעתו דן דין קל וחומר, ואתה יודע מה? יש לי בקשה אישית אליך, שיום אחד נלמד את הסוגיה עצמה, את הטקסט עצמו יחד, אני רוצה מת לשמוע איך אתה קורא את הטקסט הזה, הוא מרתק ביותר. ושם הדרמטורג החזלי שכותב את הטקסט הזה, שאנחנו לא בדיוק יודעים מי חתום על זה באמת, הדרמטורג הזה מתאר את הסצנה הבאה. משה עולה לשמיים לקבל את התורה. הוא עולה לקבל את התורה, וכשהוא מגיע לשמיים, שם פורצת תחתושה המונית. המלאכים מתקוטטים עם הקדוש ברוך הוא, כשמשה עומד וצופה במחזה, והמריבה היא, הם צועקים לקדוש ברוך הוא, מה, אתה הבאת אותו אלינו לקבל את התורה, מה ראית להביא ילוד אישה זה למרום? ביטוי ללא אנטי, אומרים לי תמיד, זה אנטי פמיניסטי, זה שטויות והבלים, זה הביטוי התלמודי העתיק לגשמיות, בשר, כזה, מה הבאת אותו לקבל את התורה הרוחנית? מה הקדוש ברוך הוא עונה למלאכים? הקדוש ברוך הוא שותק ולא אומר כלום, איננו עונה. מה משה עושה? משה חוטף את התורה, נטלן וירד והיה שמח שמחה גדולה. זה הטקסט. כלומר, הוא לא מקבל את התורה, אלא הוא נוטל אותם. אני עוצר פה, פרשנותך.
טוב, כמו כל המדרשים האלה, הוא מופלא ומרתק, יש הרבה מה לדבר עליו, אבל נאמר ככה. המלאכים, הייתי משווה אותם לפילוסופים רוחניים. כלומר, מה שסוקרטס רצה כל כך להיות נטול גוף ועוסק אך ורק בשכל לבדו, אז באמת המלאכים הם באמת במצב הזה של סוקרטס בעולם האמת. והם רואים בתורה חוכמה, חוכמה, פילוסופיה עמוקה. זה לא שייך לבשר ודם. ואילו משה מבין שהתורה היא דיבור, היא דיאלוג. ודיאלוג מנהלים בין שתי אישויות, בין הבורא לבין הנברא. ולכן התורה איננה חוקה כי אם דיבור. עכשיו, אם היא דיבור, אז היא מניחה את קיומו של הנמען, של מי שמדברים איתו. זאת אומרת שהתורה מלכתחילה ניתנה על מנת להינתן. כלומר, היא נבראה על מנת להינתן. לכן המקבל חזק יותר מכולם. אני זה שבשבילו התורה הזאת קיימת. לכן אני נוטל אותה בכוח. זה הכוח שלי, זה הזכות שלי.
אני אחזור מיד לנטלן, אני נוטל אותם, ולצורה שבה ציירת את זה, אז אני נוטל את התורה. אבל אני רוצה לפני כן, אני רוצה להבין את הממד בדבריך של הדיאלוגיות האלוהימית מול בני אדם, בני אדם מול אלוהים. ואני לא נכנס איתך למרטין בובר, בסדר?
ברור, אבל בכל זאת יש פה איזה משהו מופלא שהופך את היהדות לנקודת השקה בין שתי תרבויות. התרבות המערבית קיבלה במסורת מהפילוסופיה היוונית שהאדם הוא מרכז כל ההוויה. ואלוהים, ספק קיים, ספק לא קיים, הוא בפריפריה. לעומת זה, העולם האסלאמי בימינו טוען בחריפות גדולה שאלוהים הוא במרכז של הכל והאדם צריך להיכנע לפניו. בעצם אתה צריך לבחור פה בין שני מוקדים, או רק האדם או רק האלוהים. וכאן יש חידוש עצום, אשר בעצם חורז את כל היהדות כולה, זה שהקדוש ברוך הוא מעוניין בדיאלוג. והוא חיבב את כנסת ישראל וקרא לה ביתי, לא זז מחבבת שקרא לה אחותי, ולא זז מחבבת שקרא לה אמי. הם מביאים פסוקים לצורך העניין. זאת אומרת שריבונו של עולם איננו מעוניין במי שנכנע בפניו, הוא מעוניין במי שבוגר, במי שיכול לקיים איתו את הדיאלוג. והדבר הזה נקרא אצל חז"ל השלמת מעשה בראשית. אתה מכיר את הסיפור הידוע, כיצד הגיעה האש לבני אדם. אז אצל היוונים זה מרידה באלים, זה פרומטאוס שחוטף את האש. במדרש, הקדוש ברוך הוא רואה את האדם הראשון מסכן בוכה לו בלילה, נותן לו שתי אבנים, שפשף תצא אש. אז יש פה שני דברים. האחד זה שאלוהים מסמפת את האדם. דבר נוסף, הוא לא רוצה להביא לו פנס, הוא לא רוצה להביא לו לפיד בוער, אלא אומר, אתה תתאמץ, אני רוצה שתהיה שותף יחד איתי ביצירת האש. וזה בעצם מאוד מאוד אופייני ליהדות בהרבה מאוד דברים. אני חושב שאם הדבר הזה יתברר, אז ייתכן מאוד שהעולם המוסלמי והעולם המערבי ייפגשו ביחד בבית המדרש שלנו, יהיה מעניין.
אשאל אותך כך, האם הדיאלוגיות הזו עליה אתה מדבר היא נועדה לכל בני האדם, או נועדה רק, נכנה זאת לפילוסופים? הרב מניטו, הרמב״ם, סולובייצ'יק, אתה אורי.
עד רבה, הדיאלוגיות הזאת נועדה להמון, הרי איך היא מתקיימת? בין היתר בקיום מצוות, מי שמקיים מצווה איננו זקוק דווקא לדעת את טעמה, או לעסוק במטאפיזיקה. עד רבה, אם היינו מדברים על פילוסופים, מניטו, אני, אלעזר שטורם וכדומה, אז היינו מדברים בסופו של דבר על איזושהי חוכמה מופשטת. עד כמה שאני יודע, היהדות עוברת דרך ממדים נוספים, לא רק דרך המחשבה.
אין לי אלא להסכים איתך. טוב, אני רוצה לקחת את נטלן וירד והיה שמח שמחה גדולה, ולהוליך את זה קצת, אני לא יודע אם אחרת, אבל הייתי אומר לעוד מתחם. שמע, הדבר הפנטסטי שיש במדרש הזה, זה ההמשך. ההמשך שבעצם המדרש שואל, איך העיז משה, בשפתי הבולגרית, איך העיז משה לשבור את לוחות, את הלוחות, הלוחות, אותם הוא קיבל מהריבונו של עולם בעצמו. לא יעלה על הדעת כזאת. תראה, אז הם עושים... כן, בבקשה.
איזה גם משהו שאמר לי פעם ידיד שלי בקנדה, אמר לי משהו יפה. מדוע משה שובר את הלוחות? כי הוא רואה שהם משתחווים לפסל. אז הוא חושש שהם יהפכו גם את הלוחות למושא של עבודה זרה. לכן הוא שובר אותן, כדי ללמד אותן שהעיקר זה האל המופשט, ולא הפסלים וכל הנדבה לזה, אפילו פסל אלוהי.
אורי, מי העלה את הפירוש הזה?
ידיד שלי בקנדה, במונטריאול.
אבקש ממך למסור לאותו ידיד שנשיקות ממני אליו. פירוש נפלא. הוא יושב על עוד דברים, נהדר, אני מאמץ את זה ומשתמש. אבל אני רוצה לחזור לעניין ולמדרש. למדרש הזה יש הסברים משלו למה משה משבר את הלוחות, אבל לא זה העיקר כרגע, אלא מה שהם חולבים מזה. הם חולבים את המשפט שמופיע בעוד מקומות וגם בפרקי אבות בצורה הרבה יותר רדודה, והם אומרים, מה החירות שמשה, אני קצת מסביר את זה, מה החירות שמשה נוטה לעצמו? מה פירוש כתוב הכתב חירות על הלוחות? אל תקרי חרות, אלא חירות, שכל מי שעוסק בתורה, הרי הוא בן חורין לעצמו. זה המשפט הקיצוני, הרדיקלי, אולי אפילו חתרני, במקומות אחרים המילה לעצמו נעלמת, וזה הרבה יותר עדוד. ואני לוקח את זה והופך את זה לחלק מהטקסט. כלומר, יש כאן מבנה. תורה אתה לא מקבל אף פעם. שכל אתה לא מקבל אף פעם. אינטלקטואל אתה לא יכול לרשת מאף אחד. זה לא נפוטיסטי. אלא... זה רק בתנאי שאתה עמל קשות, לוקח. לכן משה נוטל את התורה ולא מקבל את התורה, כי אין מתנות כאלו.
תראה, לגבי משה בתור מקבל, הרי המשנה באבות אומרת, משה קיבל. זה כל מה שהיא יודעת להגיד על משה. זאת אומרת, איך אומר המהר"ל מפראג, הוא קיבל מה שאפשר לקבל. לא מעבר לזה. ועכשיו, לגבי הבן חורין, יש נקודה מאוד משמעותית, הרי בגרסה במסכת אבות אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. אתה לא נותן, כן, אבל אתה לא נותן פרס למי שלא מעריך את הפרס. כלומר, אם אתה אומר, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה, אתה אומר את זה לאדם שאוהב את החירות. זאת אומרת, ההנחת היסוד היא שמלכתחילה אתה בן חורין, עוד לפני שקיבלת את התורה, והייתי אומר יותר מזה, אדם שאיננו בן חורין, לא בשבילו ניתנה התורה. אם יש לך מספיק עבודה זרה, כוכבים ומזלות, מה שאתה רוצה, אתה לא צריך לקבל תורה מהאינסוף. אתה יכול להסתדר עם כל שאר העבודות זרות שיש בעולם. ולכן בעצם יש פה אמירה מאוד משמעותית, היה בן חורין, רק אז נדבר איתך.
אורי, אני אפנה אל הרב אורי שרקי, הכי סובייקטיבי שאפשר, אתה הסובייקט. כלומר, אתה לסובייקטיבי שבך. דווקא כי אני מכיר צורות חשיבתך, ואני אנקוט במילה, לא אגזים ואומר, לעתים העזתך האינטלקטואלית, מוסרית. אתה יודע מה פירוש החוויה של אינטלקטואל וחירות פנימית. אתה לא חייב לאף אחד, אתה לא מוסר דין. היה לך מורה, היה לך רב, היה לך פרופסור, הוא גידל אותך, הכל טוב ויפה. אבל אם אתה באמת האינטלקטואל שהוא מגיע לאותה דרגה, שהוא עכשיו נקרא לזה איש מקצוע, יש לו רק את החירות, הרי הוא בן חורין לעצמו. חיי הרוח, אתה לא מקבל למתנה. להזכיר לך את הרמב״ם, שלושה כתרים נכתרו ישראל, וכתר וכתר תורה גדול משל כולם, והרי הוא מונח, אני קצת מגדיל, מוטל ומונח, כל מי שחפץ יבוא ויתלנו, שוב אותו ביטוי.
תראה, אני חושב שהאדם עשוי מחירות, הנשמה של האדם עשוי מחירות, ולכן אני חושב, אין לי כל קושי בדבר הזה, אני בזה מתחבר מאוד לדבריו של הרב קוק, לא בגלל שהוא הרב קוק, אלא בגלל שהוא כתב דברים נכונים, מרחבים, מרחבים, מרחבי אל, יבטא נפשי, אל תסגרוני בשום כלוב, לא גשמי ולא רוחני. אני חושב שזה דבר גדול, אדם שהוא גדול בתורה, רב ראשי לארץ ישראל, ראש ישיבה, הוא אומר, אני לא רוצה להיות סגור בכלום. דווקא הדרישה הזאת, האולטימטיבית, המוחלטת, היא זו שנותנת לו את כל הגדלות, ואת היכולת שלו לקבל תורה באמת, כי כשהוא מקבל אותה, הוא מקבל מתוך הכרה פנימית, ולא מתוך כפייה, לא של המסורת ולא של שום סמכות אחרת.
נהדר, אני מקנח את חלקי, ואני מקווה שאני בזאת לא מקנח את חלקך, אבל שאתה תמשיך. שמע, עד זה אני רוצה להציג בפניך את המהר"ל מפראג, שכשהוא מטפל במשנה הזו באבות, אז הוא שואל שאלה נפלאה, אני מפשט את העברית שלו. הוא שואל שאלה נפלאה, הוא אומר, איזה מין שטויות אלה חירות זה, נקרא לזה האינטלקטואל, איש הרוח או הבן תורה, בשבילי זה אותו הדבר, חירות, ואז הוא רואה את הטירה למעלה מעליו, את המצודה הענקית הזאת, הוא רואה את הקיסר, הוא רואה את המלך, והוא אומר, רגע, שמה יש חירות, השליט, הטירן, הדיקטטור, המלך, מה, על מה אנחנו מדברים? ואז הוא אומר, דבר נפלא. הוא אומר, למלך באמת אין חירות. המלך חי כל הזמן עם החשש, אפילו טיפה, בתודעתו, שיום אחד יכולה להיות מהפכה נגדו, יום אחד ירצו להריל אותו, יום אחד הוא צריך שזה מרדכי יושב בשער המלך וידווח לו על כל מיני דברים שקורים, זו אינה חירות. ואילו איש הרוח, זכור, אני מתרגם את איש הרוח, הוא אומר בן תורה, איש הרוח קנה את הדברים בשכלו, ובשכל, עכשיו אני מצטט אותו, ובשכל אין שייך שיעבוד כלל. בעיני זה משפט מדהים, בשכל אין שייך שיעבוד כלל. תראה כמה יפה. על אותו נושא שאנחנו מדברים בו. כן, אורי.
אין לי אלא להסכים איתך.
איתו.
כן, נפלא. תראה, סך הכל, אני זוכר דבריו של רבי נחמן מברסלב, שחי בתוך הגלות האיומה, כשהקוזקים מסביב ויכולים להזיק לו בכל רגע, לא הוא משפחתו. והוא כותב בליקוטי מוהר"ן, כי ישראל שולטים בעולם כידוע. אני חושב שזה העזה עצומה לומר דבר כזה, אבל אני חושב שהוא אמר את זה מתוך הכרה חירותית אמיתית. כלומר, הוא אומר, הם חושבים שהם שולטים, באמת אני השולט. הדבר הזה בעצם הוא היסוד של התקווה, אני לא חושב שרבי נחמן רצה להישאר במצבו, אבל הוא בעצם בנה עולם של תקווה, שבו האדם באמת עתיד להשתחרר. אני חושב שאלמלא, מה שהתורה פרסמה, שעם של עבדים יכול לצאת מעבדות לחירות, לא היו לוקחים את חזון החירות ברצינות בעולם. ודווקא הזיכרון של העובדה ההיסטורית, פעם אחת יצאנו לחירות, מכאן ואילך אתה יודע שזה אפשרי. מכאן ואילך אתה יודע ששום עבדות איננה עבדות באמת, אלא תקלה זמנית.
שמע, שני דברים. אחד, רציתי לעסוק גם בפרשת השבוע, אבל אתה יודע מה? לא ניחה לי. ניחה לי התענוג הזה שעכשיו כל הדברים... נעצור כאן, חג השבועות, חג מתן תורה, חג נטילת התורה, ובעקבות הדברים הללו, זה הדבר השני, בעצם זה הפך להיות, תראה מה קרה בשיח הזה, בשיחה הזאת, זה הפך להיות חג החירות.
אכן כן. טוב, חג שמח. לך וגם לכל הצופים.
אורי, חג שמח לך, לבני משפחתך, דש לזוגתך, כבודה בשתהנו בחג ובלימוד בלילה.
כן ירצות, כל טוב.
תודה רבה, הרב אורי שרקי, תודה לכם שהייתם איתנו, ביי ביי, שלום ולהתראות.